שלום לכולם.
היום בשיעורנו פרשת השבוע, פרשת דברים, פרשת חזון. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך ספר התודעה. אומר בעל ספר התודעה, לשבת הסמוכה לתשעה באב קוראים שבת חזון על שם ההפטרה, חזון ישעיהו שמפטירים בה. וההפטרה זו היא האחרונה משלוש ההפטרות של פורענויות שקוראים בשלוש השבתות שקודם תשעה באב. ואילו בשבע השבתות שאחרי תשעה באב קוראים שבע דנחמת. היינו, שבע הפטרות של נחמה בשבע שבתות זו אחרי זו. והמילה שקוראים למפטיר חזון הגדול בית הכנסת. כולי ממשיך הרב על ספר התודעה ומרחיב בעניין שבת חזון. אמנם רבים מדברים ונוטים לדבר על ההפטרה, חזון ישעיה בן אמוץ, אשר חזה על יהודה ועל ירושלים. אבל אני רוצה לעשות משהו אחר, ולדבר על נושא אחר. וכפתיח, אני רוצה לקרוא יחד איתכם, ויהיה נחמד אם תשבו עם ספר במדבר לפניכם, עם ספר דברים, ותעקבו אחרי הפסוקים הבאים. פותחת התורה בספר דברים פרק א', אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הקוטו, את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדרי. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורם לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אני רוצה להתמקד למעשה בשני הפסוקים האחרונים שקראתי, ונחזור ונזכיר אותם שוב. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי, וכל שכניו בערבה, בהר ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אני רוצה לצרף על מנת להרחיב בדברים, בשיעור שלנו היום, את פירושו של האלשיך הקדוש, על הפסוקים האלה שקראנו, ובואו נעיין קודם כל בדבריו, ונראה את הקשירם לימים הללו שהם תשעת הימים, שבת חזון השנה, שלושה ימים לפני תשעה באב. אומר האלשיך הקדוש על הפסוקים שקראנו, ומה עשה הוא יתברך? כל התואנות שהיה אפשר להם להתענות, קיצץ אותם מעטה. והוא, פה אנחנו רואים תיאור של הדרכים, משה רבנו נותן שמות של מקומות שבהם היו כל מיני אירועים לעם ישראל במדבר. אבל אומר האשר הקדוש, מדוע היה צריך להזכיר את הדברים הללו? מה התועלת ומה התכלית של הזכרת אותם המקומות כפי שראינו בפסוקים? אומר האשר הקדוש, כי היה אפשר יאמרו, כי מה יהיה להם בארץ ישראל שאין להם בחורב? כי הלא שם, הכוונה בחורב, ניתנה תורה, וגם שם היה אבון העגל. כבר שם נתקן ונבנה המשכן אחר לוחות שניות. ועשו ישראל דגלים כמלאכי השרת מחנות מחנות, ושם השם הולך לפניהם, וענני כבוד ומן ובאר, שעליהם מענו לרבה, שאפילו האומות היו אומרות, אלוהות הם אלו, כמו שאמרו זל, בסדר במדבר רבה, ושפע הנותן שם התורה, לא ימיש מההר ההוא, וטוב לנו פה, מבמקום אחר. אומר לנו השיר הקדוש, למעשה, יכולה הייתה לבוא טענה, מצד העם העומד בערבות מואב על ירדן יריחו, ורואה את ארץ ישראל מצד השני, והייתה יכולה לבוא להם טענה מעניינת, מסקרנת. אתם מכירים טענה כזו? ובואו נראה. מה רע לנו כאן? מה הצורך לעבור אל ארץ ישראל? הרי בסופו של דבר אנחנו נטעים מעין עולם הבא. נחזור להר סיני, נשב בהר סיני, ניתנה לנו תורה פה. נכון, חטאנו בעגל, אבל עשינו תשובה. יש לנו פה מן, יש לנו באר, ענני כבוד, שכינה שורה עלינו כל הזמן. ממש גן עדן תחתון. ומדוע לעבור לארץ שצריך לעמול ולעבוד, ולא לזכות באופן מיידי למעין עולם הבא? אפילו לא בטוח מה יקרה לעולם העתיד לבוא, לעולם הבא, כאשר אנחנו נצא בסוף ימיו של כל אחד ואחד מארץ ישראל. פה העסק מובטח, פה נורך לנו, טוב לנו, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. ממשיך הלאה השיר הקדוש ואומר, על כן לבל יאמרו כדברים האלה, הקדים ואמר, על הראשונה, שהטענה שקיבלנו תורה בהר סיני וטוב לנו לשבת בהר סיני, רב לכם שבת, פנו וסעו לכם. לומר, הן אמת ידעתי כי רב ודבר גדול יש לכם על ידי שבת בהר הזה. אכן נכון, פה התקבלה תורה, פה זו הישיבה הגדולה, כולם יושבים והוגים ולומדים בתורה, והקדושה של התורה היא מוחשית, היא חיה, היא נראית. אבל כי הוא מקום שניתנה בו תורה, זה פעניים, שני לוחות. וגם פה שכינה מרחבת עליכם כעל ארבע מחנות שכינה. אם כן נכון, אתם צודקים בטענה. אך דעו לכם, כי גדולה מזאת תהיה לכם בארץ. ומה הסיבה? מה הסיבה לבוא ולומר תשובה על טענה שלכאורה יש בה צדק כמעט מוחלט? וכי אפשר לכפור ולומר שלא התקבלה תורה בהר סיני? האם אפשר יהיה לשלול את העובדה ששכינה שורה על עם ישראל במדבר, כמו שראינו בפרשת בלק? כאשר אותו בלעם הרשע רואה את ישראל ורואה את השכינה שורה עליהם, הוא מקנה בהם ומברך את עצמו שתהיה אחריתי כמוהו? ברור שהוא לא זוכה לזה, אבל בוודאי ובוודאי השכינה וקדושת ישראל היו נראים לכל אומות העולם, היו נראים בעין. אתם מוכנים להפסיד דבר כזה גדול בשביל איזו חוויה לא ברורה על הבטחות של הקדוש ברוך הוא? נכון, אבל מי יודע אם נעמוד בתנאים המריאים לידי קיום ההבטחות? לכן ממשיך השיר הקדוש, והוא כי אתה, סליחה, מדוע בכל זאת צריכים לעזוב הכל וללכת? כי אתה, אתם רחוקים משורשכם. ואתה פנו, סעו לכם ובואו. יש צורך לעשות פה פעולה משולבת. יש קודם כל צורך, פנו, לפנות מהמקום שנמצאים בו. מאותה נקודה שבה האדם נמצא, והוא חושב שברוך השם תודה לאל, הכל בסדר, הכל בשגרה. ברוך השם תודה לאל, רק שימשיך כך. ושלא יהיה יותר גרוע. הרי הכל יש, תודה לאל. וממשיכה התורה ואומר, וסעו לכם. צריך האדם לצאת למסע חייו ולבדוק, למרות הטוב הקיים, לנסוע, להמשיך הלאה. ובואו, צריך לנסוע ויסעו ויחנו, כמו שראינו בשבת שעברה בפרשת מטות מסעי. והנה ממשיך האשר הקדוש, כהוא כאשר כתבנו בפרשת לך לך מארצך, כאשר הרחנו במקומו, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך, ורשי במקום אומר לטובתך, לכאורה זה הפוך על הפוך, איך יכול להיות זה לטובתי, אני עוזב את מקומי, את ביתי, את משפחתי, את חבריי, את כל מה שיש לי כאן, את השורש שלי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. רב לכם, צריך לזוז משם. ולמה? כי למה ששורש נפש כל חי דווקא בשכינה, אשר היא למעלה כנגד ארץ ישראל. זה שהשכינה נמצאת בחוץ על הארץ, זה מצד היותה קשורה כנגד ארץ ישראל. כלומר, כשאנחנו מדברים על שכינה בגלות, אנחנו מדברים על שכינה שלא נמצאת בארץ ישראל. כן, היא שורה בכל מקום, היא נמצאת. בכל צערתם לא צער. גלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. אבל אין זה מקומה. זה משהו שהוא לא טבעי לה. זה משהו שהוא לא נכון למרות השראת השכינה היפה והנפלאה. למרות תחושת העושר העילאי, תחושת אנוכי השם אלוהיך מהדהד באוזניים, העננים, המן, הבאר, הניסים והנפלאות שמסביב, איזה יופי. אין יצרים, אין תאוות. קברו את כל התאוות שלהם בקברות התאווה, כמו שמובא בחסידות. איזה עושר, בוא נשאר כאן. המשיך השייח ואומר, ועל כן בהיות איש הישראלי בחוץ לארץ, הוא נפרד משורשו. האדם שנמצא מחוץ לארץ ישראל, כן, הוא יכול להיות באוהלה של תורה ולהיות גדול בתורה ולהיות מגדולי חכמי ארץ ישראל. אבל הוא נפרד משורשו. זה נטע זר. הוא יונק לא מהמקום שבו הוא אמור לנק. הוא מקבל שפע, אבל השפע הזה שפע חסר עם כל גדלותו, קדושתו ותארתו, הוא נמצא במקום שלא שייך לו. לכן ממשיך האלשיך ואומר, אך בבואו אל הארץ, רוחו בקרבו תקרב אל שורשו. כאשר האדם נמצא במקום המתאים לו, כאשר הגפן נוטעים אותה באדמה המתאימה לה, פירותיה מתוקים, ולא פירות באושים, ולא פירות שיש בהם מתיקות, אבל לא באמת מתיקות אמיתית שורשית הנובעת מיניקה משורש המקום המתאים ביותר לעם היהודי. לכן אומר האשר הקדוש נמצא, כי בלכתו ארץ הכנען הוא כהולך ומתקרב אל עצמו ושורשו ועיקרו. מה שאין כן, עודנו בחוץ לארץ, שהוא כנפרד, קצתו מקצתו, יש לו מה שנקרא טעם. יש לו איזה סוג של טעימה, טעימה מן הקודש, טעימה מארץ ישראל, טעימה מן השכינה, טעימה מן התורה, כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. ועל כן אמר הוא יתברך לאברהם, לך לך לומר אל עצמך לך, והתקרב אל עיקרך. כי פה, הוא כאילו אתה רחוק ממך כמפורש אצלנו במקומו. וזה הדבר רצה הוא יתברך לומר פה, ואומרו רב לכם, פנו וסעו לכם, כלומר לכם אל עצמכם, אתם נוסעים והולכים, כי שם שורשיכם. ועל כן לא אמר, ולכו, כי אם ובואו, בואו נראה, ופנו וסעו לכם ובואו, לא פנו וסעו לכם, ולכו. כי באמת ההתרחקות מחוץ על הארץ, ההתרחקות אפילו מהר סיני אל ארץ ישראל, זו ביאה, זו הגעה אל העצמיות הפנימית האישית של האדם, אל עצמו, אל הווייתו, כפי שצריך להיות. לכן אומר האשר הקדוש, כמי שבא אל ביתו ועיקרו, כי לביאה תתייחס ולא להליכה, אנחנו מתייחסים ליעד, לתכלית, להגעה אל ארץ ישראל, לא להליכה, שהיא משמשת ככלי, כמי שמכשיר את המצווה, כמי שמכשיר את התהליך, כמי שמביא ומסייע להגיע אל הקדושה האמיתית, אל השורש והעיקר של העם היהודי. ושיעור הכתוב פנו וסעו, שתהיה פנייתכם ונסיעתכם אל היות פונים ונוסעים אל עצמכם ולכם, שהוא להידבק אל שורשיכם. איזה דברים עמוקים, איזה דברים נפלאים. הציבור של הקדוש ברוך הוא לעזוב את הר סיני וללכת ממקום השראת השכינה הגלויה, לצאת ממקום שבו הניסים נראים לעין כל, והשגחת הקדוש ברוך הוא על כל יהודי ויהודי מדור המדבר, שגדלו במדבר, ואלה שיכנסו לארץ ישראל, כל כך עוצמתי, כל כך נראה, שאיך אומרים, וואלה, לא בא לי לעזוב את זה. מה נסגר? שאני אבטר על כל זה בשביל איזו חוויה שאינני יודע כיצד אתמיד בה, כיצד אגיע אליה בכלל, ואם אני אוכל להתמודד עם מה שהמגמה הכללית מצריכה ומחייבת בארץ ישראל. אכן כן, רבותיי, אנחנו היום מתבוננים לאחור ומסתכלים וצריכים לשפשף את עינינו ולהתבונן היטב היטב. אכן, זכינו ואנחנו, רובנו, נולדנו בארץ ישראל, בארץ הקודש. זכינו לחזור מגלות ארוכה, פנו וסעו לכם. הורינו שבאו מן הגלויות, או סבינו וסבותינו, שעזבו את הגלויות השונות, אם מתוך כוח או מתוך רצון, הותירו בידינו אמירה, פנו וסעו לכם. כי בעובדה, במציאות, בואו ונתבונן לכיוון ירושלים. בואו ונתבונן אל הר השם. בואו ונתבונן אל הר השם יראה. ומה אנו רואים? רואים חורבן. והנה פלא, פלא גדול. ברוך השם ותודה לאל, טוב לנו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. וכל אדם ואדם, בדרך כלל, הדרך השגרתי, הנורמלי, רובנו אנשים עמלים ומתפרנסים, ותודה לאל בריאים. נכון, לא הכל מושלם, אבל בתמונה הכוללת, די לנו בזה. תמיד נרצה עוד, כי אדם יש לו מנה, ירצה 200, יש לו 200, ירצה 400. הבריאות ברור השם, תודה לאל, אולי צריכים כדור כזה, ויטמין אחר, אבל הודו להשם כי טוב. הרופא לשבור אליו ומחבש לעצבותם. ילדינו, נכדינו, נינינו, ברוך השם, הודו להשם כי טוב, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. כן ירבו. מה רע לנו? מה רע לנו היום? הקדמה, הטכנולוגיה, הכל לפנינו, והכל נראה בסך הכל מושלם. ושוב, לא שאין חסר, אבל, איך אומרים, אפשר להסתדר לא רע. ומה שכחנו? שכחנו לפנות, לנסוע ולבוא. לבוא אל שורשנו, כמו שגמר האלשיך הקדוש, ונקרא שוב את דבריו, אל שורשנו ועיקרנו. שורש קיומנו הטבעי, האמיתי, הוא בהיות בית המקדש עומד על תילו, וכהנים בעבודתם, ולוויים בשירם וזמרם, וישראל במעמדם, וקורבן התמיד של שחר, וקורבן התמיד של בן הארבעים, וביניהם הקורבנות כפי כל יום ויומו, וכל דבר בעניינו. והיכן זה? האם באמת אנו חשים שאנחנו אמורים להגיע לשם? או שדי לנו בטוב הנמצא בידינו? או שאנחנו כל כך רגילים למה שיש לנו, שאין פנינו אל ירושלים, אל הר הבית, אל קודש הקודשים? כמו שכתוב, מפורש, שאדם צריך לכוון תפילתו 3 פעמים ביום. לפני שעומד להתפלל תפילת 18, יכוון תפילתו לירושלים, להר הבית ולקודש הקודשים. היכן נמצא בליבנו, במחשבתנו, בהווייתנו היומיומית, האמירה, פנו וסעו לכם ובואו, צריכים לעשות חשבון. נכון שאנחנו בשבת הקרובה, שבת חזון, נתחיל בקריאת הפטרות הנחמה. בקריאת הפטרות המבטיחות לעם ישראל את נצחיותו. בהבטחת הנביאים בדבר השם. כי מציון תהיה למכלל יופי, שירושלים ירחה ברחמים תשוב, ושבית המקדש יתנוסס על מקומו ועל מכונו כבראשונה. אבל היכן זה אצלנו? האם אנחנו רק נאמר את הדברים מתוך תפילה, תקווה, אמונה? כן, נכון, כך צריך להיות. אבל היכן אנו באופן הבסיסי? האם אנחנו מצפים או לא רוצים לעזוב את הקיים ודי לנו במה שיש לנו? האם התפילות שלנו נאמרים בכאב לב מתוך הרגשת החסר? אז הנביא ישעיה ינחמנו, והקדוש ברוך הוא בוודאי ובוודאי ימלא את הבטחותיו, כי לא איש הוא וינחם, כמו שאומר הנביא, אלא שיש תפקיד שמוטל עלינו, כמו שאומר האלשיך הקדוש, פנו וסעו לכם. עלינו להישאר בפנייה האישית, בנגיעות האישיות שלנו, שדי לנו בקיים. צריכים לזעוק כלפי שמיה. צריך לא לוותר, צריך להזכיר יום יום. לא רק בזמן התפילה, לא רק בחתונות, או באירוע משמח כזה או אחר, להזכיר חורבנה של ירושלים. זה צריך להיות משהו חי, משהו נושם, בועט בתוכנו, שאין לנו לא יום ולא לילה, שאין בו את הזמן שבו אנו מתייחדים, מתחברים והופכים לאחד. אנחנו ובית המקדש, אנחנו ועבודת השם במקום הקודש, במקום השראת השכינה האמיתית, משורשה האמיתי, ולא מזה שנובע מאיזה שורש שחסר. כי אנחנו רק תואמים טעם. איך אומרים החבר'ה בישיבות? קיבלנו תרכיז בטעם. ובוודאי, מי רוצה רק לראות טעם? אנחנו רוצים את העיקר. על כן, כשאנחנו נקרא את פרשת אלה הדברים, צריך לזכור ולהפנים שאנחנו איננו יכולים להסתפק במה שיש. צריכים תמיד לפנות מהמקום שאנחנו נמצאים. לא להישאר תקועים בפניות האישיות, בנגיעות האישיות, ולנסוע, לא לעמוד במקום, לא לתת לנו את תחושת הסיפוק ואולי ההסתפקות. כן, יש דברים שחייבים להסתפק. אדם עשיר הוא זה שמסתפק במה שיש לו. אבל צריך להיות עני בקדושה, עני ברוחניות. אדם צריך לשאוף לעוד ועוד 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 בסולם הקדושה והרוחניות, כי אין לזה סוף, מדרגות על מדרגות. אלה הדברים אשר ציווה השם. אלה הדברים אשר הפרשה שלנו קוראת לנו. ולכן אנחנו גם פותחים עם הפרשה הזו בחזון ישעיה. זאת ישעיה בן אמוץ, נכון, הפטרות קשות, אבל יש בהם נחמה. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, בשיעור שדיברנו על הקצף שמופיע בסוף מגילת איכה. אהבה גדולה יש לקדוש ברוך הוא אלינו, ואנחנו צריכים לאהוב אותו. וכמו שמובא בזוהר הקדוש, שכל לילה ולילה, בחצות, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה והוא מקונן על חורבן ביתו, על בניו, עלינו. צריכים לנו לחוש את הכאב הזה, לא לתת לתחושת הקיים והטוב שיש, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, לא לתת לזה מקום, להניח לנפשנו את תחושת הסיפוק, ולומר, זה בסדר, תודה לאל. גם זה ידוע. סיפור הבעל שם טוב, שמספר שאחד מתלמידיו נסע לארץ ישראל וכמדומני. ואמר לו, אבל השם טוב, כשתפגוש מישהו וישאל אותך מה קורה בחוץ על הארץ, בגלות, תשקול את המילים היטב. ואכן אותו תמיד נסע, והגיע לארץ ישראל, ופגש אותו פתאום מישהו, אמר לו, תגיד לי, מה קורה עם אחינו שבגלות? ואותו יהודי, אם לא טוב, אמר, תודה לאל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב חסדו מאיתם, הוא ישמור עליהם ויציל אותם, עד ביעד גואל צדק, במהרה בימינו. וכשחזר אותו תלמיד אל הבעל שם טוב, אמר לו, אליהו הנביא, בא ורצה לשמוע ממך, פספסת. היית צריך לומר לו, שלא טוב לנו בגלות, שאנחנו לא רוצים להישאר כאן, אנחנו צריכים גאולה. כמה פספוס יש בחשיבה שמעידה על מבט של נאו, כאן ועכשיו. כמה לא נכונה החשיבה הזו, כמה יש ברע, שבסופו של דבר הרע הזה פוגע בנו באופן אישי, באופן משפחתי ובאופן הלאומי. רב לנו, רב לנו לשבת במצב הקיים, רב לנו מהיותנו רחוקים מבניין בית מקדשנו, רב לנו שנים 2000 כמעט, מבית מקדשנו עומד בתפארתו, רב לנו כ-2000 שנה כמעט, שאיננו יכולים לעלות 3 פעמים בשנה, למלא את חובותינו בבית בחירתנו, בבית בית הבחירה שבו בחר השם לשכון שם. רב לנו, בואו יחד וניסה, ניסה קדימה, ונלך בתפילות ובמעשים המקרבים את הגאולה, ומקרבים בבניין בית המקדש, ונזכה יחד, בעזרת השם יתברך, ובישועתו, אתם, משפחתכם, וכל עם ישראל, לרקוד ולשמוח ברגל הקרוב, המתקרב ובא, ראש השנה, יום הכיפורים, ובתשעה באב ורד השם, מי ייתן? והתקיימו דברי הנביא, שהימים הללו יהפכו מאבל ליום טוב. יהי רצון שיהיה לנו באמת בתשעה באב חג שמח. אם חס ושלום לא יגיע המועד הזה, נמשיך לפנות ולהתקדם בפן האישי ובפן הלאומי, בפן היהודי ובפן הרוחני, בכל תחום. להמשיך ולפעול כדי לקרב את הגאולה ולזכות לבניין המקדש במרב ימינו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, ובנחמת ציון ובבניין ירושלים נתנחם כולנו. אמן כן יהי רצון.